טוב, שד השם. אנחנו נמצאים, היום נצטרך להשתדל ללמוד את פסקאות ת' י' וד'. יש להם איזה צד מסוים של חטיבה אחת. אולי ככה, יש לנו לחרור קצת מהעמוד הקודם, שאולי תוך כדי הדברים נשלים גם אותו. אבל נתרכז קודם כל בפסקה ת', שהיא פסקה משמעותית מאוד, וקצת אולי ככה באמת קצת מטלטלת. ננסה להבין אותה, לנסות להבין את המשמעויות שמתלוות אליה. אז אני יכול להקרין גם על הפסקות שמסביב. תודה, תודה, תודה רבה. אומר, האישיות העולמית הכללית, בעלת מוסר, בעלת רצון ובחירה, והרע העולמי הוא תולדה מירידתה המוסרית, כשם שהרע אישי הוא תולדה מהירידה המוסרית של היחיד, רע חברותי מהירידה המוסרית של החברה. וזה מהפכה, טלטלה. כי הרב כאן, במשפט הראשון, שהאישיות העולמית, לכנות את כל העולם כאישיות, זה דבר שכבר כתבו גדולי עולם. הרמב״ם במורה נבוכים אומר שהאדם הוא עולם קטן, והעולם הוא אדם גדול, והרב בהרבה מקומות מדבר שכמו שיש את נשמת הפרט, יש את נשמת האומה, יש את נשמת ההוויה כולה. ושהרב כאן מעמיק יותר, הוא אומר שישות עולמית הכללית, בעלת מוסרי, שמאפיין שיש תוכן לישות העולמית הכללית, שהיא בעלת מוסר, וזה הרב מרומם את המוסר מתהליכים בחיריים, פשוטים, של אדם, שבוחר בין טוב לרע, ואולי מוסר במשמעות שבא לתקן חסרונות שאיתם אדם נפגש, להבין שבעומק המציאות מושרש המוסר. זה דברים שכבר דיברנו עליהם, אם אתם זוכרים, בפסקה ד', כן, לא פסקה ד', סליחה, זה היה בפסקה ג', המוסר זה אחד מחירות הבעיה, הוא דבר גם כן בחירות הבעיה. אבל זה שהרב מוסיף שאותה אישיות העולמית שהיא בעלת מוסר, אבל הרב פוקח את עינינו שאי אפשר לדבר על מוסר בלי לדבר על מושגים של חופש ושל חירות. כמו שאנחנו בעולם שלנו מכירים שכל דבר שאדם פועל מתוך הכרח, אז הוא לא ראוי להיות מקבל שבח על הדבר הזה, לא ראוי להגיד את האדם הזה כאדם טוב, אלא זה דבר שנעשה בעל כוחו של האדם. אז אם אומרים על המציאות שהיא האישיות העולמית הכללית שהיא בעלת מוסר, אז גם מזה גוזר דבר נוסף, שהיא בעלת רצון ובחירה, שכשם שיש רצון ובחירה באדם הפרטי, ככה יש רצון בכלל ההוויה. וזה באמת כבר מרעיש, כי אנחנו תמיד יודעים שהייחודיות של האדם לפני כל המדרגות האחרות שקמות בעולם, בין המדרגות שפרוטות בין האדם כבעלי חיים וכל שכן הצומח והדומם, אבל גם מעלות הנבדלות מהאדם כמו המלאכים, זה בזה של האדם יש בחירה חופשית, ונתתי לך מהלכים בין העודים האלה. ופתאום הרב כאן אומר שכל האישיות העולמית היא עצמה בעלת רצון. רצון זה עוד מנוח עדין שמשקף עצמיות, שמשקף איזושהי נקודת דחיפה. זה גם דברים שאומנם חידוש גדול שבמיוחד הרב חידש אותו. הזכרנו כמה פעמים שהרב הנזיר בהתעלות העולם שניתן לו לסימוכין מדורות קודמים לא מצא אלא רמז בדברי הרמח"ל בקלח ליסוד הזה של התעלות העולם, שבעולם שלנו מונח איזה יסוד תנועתי, יסוד דינמי, יסוד זוני שבעולם. אבל שם מכנה זה בניסוח של בחירה. בחירה זה כבר אופי מסוים של רצון שיש לו יכולת לבחור בין רע לבין טוב, וכמו שהרב אומר, והרע העולמי הוא תולדה מרדתה מוסרית. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו שומעים על רעידות אדמה שיש בעולם, על כל מיני פגעי טבע שקיים בעולם וכל מיני דברים אחרים, אז תמיד לתומנו עד היום סברנו שזה חלק מגזרה אלוקית שכך גזר שעולם יהיה, או חלק מעונש אלוקי שהעניש את העולם בכל דברים סמים. פתאום הרב כאן אומר, זה לא קשור לקדוש ברוך הוא, לא קשור לענישה של הקדוש ברוך הוא או לגזרה אלוקית, אלא כמו שאתה לא שואל למה מישהו רוצח, אז גם לא צריך לשאול למה בעולם יש רעידות אדמה. העולם בסרירותו ובפשעו החליט עכשיו להתנהג בצורה לא נכונה ולעשות רעידות אדמה, כמו שאמר כאן, מהרע עולמי הוא תולדתה מרדתה מוסרית, כשם שהרע אישי הוא תולדה מרדה מוסרית של היחיד, וזה גם מבחינת כמו שאמרתי, הייחודיות של האדם, שהוא לכאורה היחידי שבא לבחירה חופשית, פתאום כאן המושגים מתעררים, וככה קצת אולי אפילו מערר את כל יסוד האיתנות שקיימת בנו, שאנחנו מרגיע אותנו מאוד לדעת שאומנם אנחנו בעלי בחירה חופשית איך להתנהל בתוך המערכת העולמית, אבל יש מרחב יציב ואיתן שעוטף אותנו, שחוק וזמן שם להם שלא ישנו תפקידם, אבל פתאום מתברר שהוא אומנם שם להם הרבה חוקים, אבל הם יעשו איתו מה שהם רוצים. אז הכל כאן מאוד מטלטל ומאוד מאוד מפחיד. הרב מחזק, כאילו מוכיח, או קצת מפרש לדעתנו, להבין את המהפכה שהוא עשה, שכמו שיש שהרע אישי הוא לא תולדה מגזרה אלוקית או מיונו של קיל, אתה יודע, מרדה מוסרית, ככה גם הרע עולמי. הוא אומר כשם שהרע אישי הוא תולדה מרדה מוסרית, והרע חברותי מרדה מוסרית של החברה, שהוא תולד חידושו בדבר שבעיני הרב נראה מפורסם לכל, שוודאי שהרע חברותי הוא ודאי דבר לא הכרחי אלא דבר בחירי, ויש מושג כזה של ישות שנקראת ישות הכלל, שהיא בחרה ברע ובגלל זה קוראים הרבה דברים. אז מלא, כמו שבחברה במושג של הכלל הציבורי יש בו בחירה חופשית, אז ככה מלא גם נכון נחיל את זה גם על הרע העולמי, שהדבר הפשוט לרב גם הוא בעינינו קצת מחודש, אמנם שמתבונים קצת יותר עמוק אנחנו כבר מבינים שהוא לא עד כדי כך מחודש. הוא קצת מחודש כי כמו שאנחנו מכירים מדברי הרב באורות התחייה ב', שככל שמדובר על מערכת יותר ציבורית, יותר כללית, אז הטבע, כמו שהרב שם אומר, הוא קובע את רדיעתו בכלל, וכמו שאנחנו הרבה פעמים רגילים לומר שבפרט יש בחירה, אבל בכלל במידה מסוימת אין בחירה חופשית. וכאן הרב פשוט לא, שזה לא כך, השער החברותי הוא בא מירידה מוסרית של החברה, ושאנחנו קצת מעמיקים את הדבר אנחנו פתאום זוכרים שאכן זה קצת כך, כי יש מושג כזה של חטאות היחיד, אבל יש גם מושג כזה של חטאות הציבור, והרבה חטאים שקשורים לכלל ישראל כמו חטא העגל, זה פשוט לנו שזה לא, בוא נאמר, החידוש הוא לומר שזה לא חטא בחירי אלא חטא הכרחי, זה דברים שנמצא רק בימי השילוח וכל מיני זרמים חריגים בחסידות, אבל דווקא שם המהלך המוסרי פשוט אומר שחטא העגל וחטא המעגלים כן היו חטאים בחירים, ולומר שהם היו חטאים בחירים של האנשים מסוים שחטאו, זה ודאי דבר שאי אפשר לומרו, כי אם ככה למה אנחנו התעננו שבוע שעבר ביודן ותמוז על חטא העגל, ונתענה לא נתענה בזאת השם יהפוך לסיום צריכה, סליחה, וזאת השם השנה אני תמיד אומר, השנה ודאי בתשעה באב אנחנו אוכלים ושוטים כי תשעה באב חמש שבת, אבל אנחנו מאוד מקווים שגם ביוד באב אנחנו השנה גם נאכל ונשתה, אבל למה בשנים קודמות אנחנו קבענו תענית ואנחנו סובלים מאוד את הבחייה לדורות שהייתה בחטא המרגלים, הרי רק 12 אנשים חטאו, או אולי רק אותו דור חטא, לוודאי שזה משהו עמוק שמשקף משהו בפסיכיקה הציבורית הישראלית שעברה תהליך של חטא שהיה יכול גם שלא להיות. אז אנחנו פתאום דווקא מהדגמה שהרב כאן מוביל, אנחנו מבינים שיש מושג כזה של חירות ושל בחירה ושל יכולת מלא לעשות את הדברים לכאן ולכאן, שקיימת לא רק ב אישות פרטית, אלא יש, אם אנחנו מבינים שיש מושג כזה שנקרא אישיות לאומית ואישיות עולמית, אז בעצמה יש תהליכי בחירה מלאים כמו שיש בכל יש אפשרות שיש בה תהליך של בחירה כמו שיש בכל מדרגה יחידית, היא יכולה לעטות את עצמה לכאן ולכאן, ואולי נחדד את זה יותר, כי אולי זה חלק מחויב בעצם הגדרה שגדלנו את הדבר הזה כאישיות, שגדלנו את הדבר כאישיות, או לפני שגדלנו פה כאישיות מוסרית, אז אמרנו אישיות זה בעצם לומר שיש לו נקודת עצמיות, עצם זה שיש לו נקודת עצמיות, עצמיות היא חופש, חופש בצורה המלאה הרחבה של הדברים, מכלילה בקרבה גם את המושג של בחירה, ואנחנו מבינים עכשיו אפילו במשל שהרב כאן הביא מחצאות הציבור, אנחנו אפילו מבינים עכשיו בצורה אפילו קצת יותר חריפה, כי במידה מסוימת הרבה הרבה מהחטאים של היחיד הם מסל שבר, הם נגזרים מחטאות הציבור, כמו שהרב כותב באורות ישראל, שכל המחשבות המתרוצצות מאליהן אצל האדם באים מהזיקה שלו לציבוריות, מה שבפסיכולוגיה יכונה התת מודע של האדם. ואנחנו יודעים שהרבה תהליכים בכירים שהאדם עושה, הוא לא עושה אותם מכוח המודע שלו, אלא מכוח התת מודע שלו, והתת מודע שלו זה לכאורה התת מודע הקולקטיב הציבורי. אז בעמדה מסוימת הרבה יותר ממה שהפרט משפיע על הכלל, הרבה יותר מזה הוא מה שהכלל משפיע על הפרט. במילא הרבה ממה שאנחנו מכנים כחטאים, הם באמת חטאים, באמת זה דברים לא נכונים ומזויפים, אבל הם באים מתהליכים ציבוריים שמובילים אותנו לדברים האלה. בעצם זה שאנחנו רואים הדברים האלה, דבר שיש לנו התנגדות מוסרית אליו, ומחאה מול דבר מסוים הזה, ואם יש מחאה, סימן שהיה יכול להיות אחרת, זה עצמו מראה שבציבור יש ודאי בחירה חופשית. ומאלה בתהליך המסוים הזה, אם נרחיב את המעגל יותר, כשם שבפרט לא רק הלב שלו חוטאת, או העיניים שלו חוטאות, אלא האישיות כולה חוטאה דרך העיניים והידיים והאיברים הפרטיים, ככה בציבוריות, הציבוריות עצמה נמצאת בתהליך של בחירה, בתהליך של היא יכולה לבחור בין טוב לרע, והרב עכשיו מרחיב את המעגל למקומות הרבה יותר גדולים. אז אנחנו קצת בדרך המשל שהרב כאן הביא קצת מסבר את האוזן, בדרך זה שבכלל חיננו את הדבר הזה כאישיות, שזה מילה נדפת לעצמיות, לחופש, לבחירה, הבאנו גם למה אולי יראו לומר את הדברים, אבל המשפט הבא של הרב אולי יסביר למה מה שהרב אמר הוא ממש מחויב שיאמר. סליחה, ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אני מבין שהחץ של המציאות שקודם לבריאה, חץ ארץ, כאילו בשורש המציאות יש איזשהו חץ.
חץ בחירי או חץ אדריכי?
חץ בחירי, אבל שמאז נגמרה בחירה. זאת אומרת, אנחנו לא חיים במציאות היום, נראה לי בוש. היום אנחנו לא חיים במציאות של המציאות שסביבנו יש בחירה.
טוב, אני עוד מעט ננסה להבין. אתה שם רק רוצה להתחיל משהו שאולי נעמוד על דברים שלך, שיכול להיות שיש שינויים היסטוריים מתוך הדבר הזה. אני קודם כל אדבר על ההגדרה המהותית, כאילו האם כמו שנראה במקורות אחרים ברב, באורות התשובה אצלנו כאן לקמן בעמוד קופמם, שמושגים של חטא הארץ וחטא הלבנה הם משלים מטאפוריים לתאר איזשהו חיסרון יסודי שהקדוש ברוך הוא שתל ביסוד הבריאה, ככה קצת נראה בפסקה ברב אורות התשובה, אבל כאן זה נראה שבאופן עקרוני זה הייתה הכרעה של הארץ לחטות, הכרעה של הבנה, וזה לא רק סגנון משלי שדווקא חז"ל מביטים את הדברים אלא דברים כפשוטם. אחר כך נצא אחר כך לבחון האם הדבר בסוף הזה עבר שינוי היסטורי או לא, שיכול שבדבר הזה אתה צודק. אני קודם כל בא קודם כל לתאר את האמירה העקרונית של הרב, שאומר שיש מושג כזה של בחירה שקשור לחלוט ההוויה כולה. כן, זה דבר שהוא סוף סוף אמירה עקרונית מהותית שהרב אומר, שנראה לי שאם הדבר הזה היה נכון בשלב מסוים בהיסטוריה, אז גם בעתיד אתה נראה לי הרבה צודק שהדברים קצת השתנו, אבל משהו במהות לא השתנה בהם. במהות הנקודה הזאת גם קיימת. וזה מה שהרב כאן... כן?
מה היחס באמת לדברי הרמב״ם?
מה זה איך?
מה כן היחס לדברי הרמב״ם שבכלל לא שייך בחירה?
לא. הוא לא... הניסוח יותר מדויק שבכלל לא שייך רק בחירה, אלא יש גם מרכיבים אחרים שמשפיעים על הדבר הזה. שבכלל יש גם... המערכות של החוקיות גם אלה משפיעים, ואם נאמר בקצוות האלה של פרט מול הדבר הכי כללי, ככל שאתה הולך למציאות יותר כללית, הבחירה יותר מתחלשת והצד החוקי יותר גובר, וזה שאלות של מה דומיננטי יותר ומה אובססיבי יותר. אבל ודאי שבסופו של דבר גם רשמים של בחירה קיימים גם במערכות הרחבות האלה.
אבל זה גם ביחיד בטוח, עוד מערכות משפיעות חוץ מבחירה, לא?
ברור, וזה חלק מה... ולכן למדתי בקצוות האלה, כאילו מה שאנחנו תמיד מדברים, סוגיית העיגולים והיושר, מה שדיברנו באחריות העולמית, או לא זוכר אם כבר זה, אבל שיש שתי, שהעצמות האלוקית מתגלה דרך עצמיות ומתגלה דרך עוצמתיות, דרך החוק והחופש, דרך שתי הקצוות. אז ברור שגם באדם יש חוקיות, למרות שהוא קשור לעולם הקו, לעולם החירותי, וברור שגם בעיגולים יש יושר, וגם במערכות הדוממות שקשורות יותר על הצד של העוצמות, ברור שגם בהם יש עצמיות, כי אי אפשר לנתק את ה... יותר סקאלה של מה יותר זה מה יותר זה, אבל ברור שסשבר, אחת דיוטים שתיו זה שמענו, הקדוש הוא מתגלה גם דרך החוק, גם דרך החופש, אז כשם שלא יהיה, כמו שאתה מציג טוב, בעולם חירותי, משהו שהוא לא חוקי, ככה לא יהיה במשהו שהוא עיקרון קשור לעולם החוק, ודאי שהוא לא יעדר את הדבר הזה שקוראי חופש. כמו שאדם הראשון היה זכר ונקבה, אז גם אם אחר כך יש זכה ונקבה, אבל בכל צד זכרי יש בחינה נקבית, ובכל צד נקבי יש צד זכרי, כי במהותם הם היו דבר אחד, אז ככה כן, זכה ונקבה זה בדיוק המושגים של החופש והחוק, אז ככה גם העולם עצמו, אין חוק שאין בו חופש, ואין חופש שאין בו חוק, כן? אז אולי באמת זה כבר ממש, השלוש שרים מחמלות למשפט הבא, אין לנו כל רשות לקטוע את הצורה המדינה לפנינו בחיים היחידיים וציבוריים. זאת אומרת שאין להם שורשים ומחווי אחים כולם. אי אפשר לתאר לנו חוק הבעייתי שאינו מתפשט באופקים כלליים יותר מתפשטים. כמו שהרב כאן מעמיק את הדברים, והוא אומר שאין תופעות שפתאום מתחילים רק מהפרטים, או רק מהקצה הסופי של הדברים. לכל דבר יש לו שורשים ושורשי שורשים. ואם במושג האדם יש תכונה מאוד מאוד מרכזית שנקראת חירות, שנקראת בחירה חופשית, ואדם הוא כבר החור בקדם טרטני, הוא התהליך האחרון שהיה בכל תהליך הבריאה כולה. אז ברור שנקודת הייחודיות שקיים באדם היא לא התחילה רק ביום הזה, אלא יש לה שורשים גנוזים במקומות עליונים, וכמו שעל כל דבר שאנחנו רואים באדם, אומרים שיש לו שורש עליון בקדושה לכל כוח, כוח חיים שקיים באדם, כמו שהרב הרבה בדרך הקודש מדבר, כל דבר יש לו שור שלון בקדושה. אז אם להרבה הרבה תכונות שקיימות באדם או קיימות בעולם, בהשתקפות בעולם הזה הגלו שלנו, בעולם העשייה שלנו, יש לו שורשים אלונים במקומות הכי שורשיים, הכי כלליים של העולם, אז איך יעלה על דעת שהדבר שהוא הכי הכי מרכזי באדם, שהוא כוח הבוחר שבאדם, שבו יש בו את הייחודיות הכי מרכזית של האדם, איך יעלה על דעת שלדבר הזה אין שורשים במקומות יותר רחבים, במקומות יותר שורשים, ורק באדם עצמו פתאום נוצר הדבר המסוים הזה. הניסוח שאני מסך את הדברים, כמו שאני מסך כאן, אפשר לנסח אותם אלה בצורה הרבה יותר עמוקה והרבה יותר חריפה. בעצם לומר שמושג הבחירה החופשית שקיים באדם הוא, כמו שהמהר"ל כותב בדרך החיים, הוא צלם אלוקים שבאדם. הבחירה החופשית של האדם היא הגילוי של האלוקות שקיים בתוך האדם. מה שמקודם הזכרנו, שהעצמות האלוקית מתגלה בצד אחד דרך עוצמתיות, דרך הטוטליות של החוק, אבל היא מגיעה את עצמה דרך הבחינה גם של העצמיות, של החופש, זה צורת הגילוי של האלוקי כפי שהוא מתגלה בתוך האדם עצמו. אז הנקודת החירות הזאת, שהיא נקודת הבחירה שקיים באדם, היא נקודה כל כך עמוקה, היא ההנחכה של בעל הרצון בתוך הבריאה עצמה. כי הבריאה אילולה שיש בתוכה רצון, אז היא רק, כמו שהמהר"ל אומר, רק מסובבת מהקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא לא נוכח בקרבה. איפה יש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעצמו בתוך הבריאה עצמה, שהוא לא רק יצר את הבריאה אלא הוא עומק הבריאה, הדבר הזה מתגלה דרך היסוד של הרצון, דרך היסוד שהדבר הכי הכי אלוקי, שזה מי אומר לו מה תעשה, שזה מעבר לחוקיות אלוקית, יש קודם כל את מה שקדוש ברוך הוא הוא הרוצה, הוא רב הדרבים, שורש כל הרצונות כולם, אז ודאי שהנוכחות של הקדוש הוא בבריאה מתגלה דרך המושג הזה שנקרא חופש, דרך המושג הזה מאלה שנקרא חירות, ודרך המושג הזה שנקרא בחירה. ואם נצר את זה רק על דרך משל, כאילו על דרך התיאור של הפסוקים, היעלה לדעת שעד יום השישי לבריאה הקדוש הוא לא היה נוכח בתוך העולם, הרי ההבנה העמוקה בדעת אלוקים שאומרת שיחס אלוקים לבריאה הוא לא יחס חיצוני, אלא כיחס לנשמה על הגוף, ומלוא כל ההשפודו ולת אתר דפנוי מיני, וכל הבריאה כולה היא רק הלבשה של הקדוש ברוך הוא. איך יעלה על דעת לומר שחמישה ימי בריאה הקדוש ברוך הוא עדיין לא היה נוכח בתוך העולם, ורק ביום השישי דרך האדם הקדוש ברוך הוא הנכיח אותו? חייבים לומר, כמו שהמדרש אומר, תוצא הארץ נפש חיה ביום החמישי, אף נפש אדם במשמע, שבעומק החיה גנוס כבר מדרגת האדם, בצורה מלא יותר עמוקה כבר ביום הרביעי ויום השלישי, וביום אלוקים יהי אור, אלו מעשים של צדיקים, כבר בהופעות הכי ראשונות של הבריאה, כבר שם גנוז היסוד המיוחד הזה, החירותי הזה, שמתגלה דרך האדם עצמו, אלא זה יתגלה בצורה, הרצון הזה, שבצורה פרטית, אולי האדם הכי מייצג את הדבר הזה, אבל כוח הרצון הזה, כוח הבחירה הזאת, הוא כוח שעוטף את כל המציאות כולה. כמו שהגמרא בחגיגה אומרת, שהאדם הראשון היה מסוף העולם ועד סופו, מן השמיים ועד הארץ, שנאמר מיום בורא אלוקים את האדם מן השמיים ועד קצה הארץ, שבעצם האדם היה עטף את כל הוויה כולה. אז בצורה אמיתית כל הוויה כולה היא אדמיות, מה שבעולם של הפנימיות מתארים שיש מושג שנקרא אדם קדמון, שהוא חורז לא רק את כל הבריאה ואת את היקום העובדתי שלנו, חורז את כל העולמות כולם, מהעולמות הכי הכי עליונים עד העולמות הכי תחתונים, כולם מכונים בשם אדם קדמון. זה לא סתם ביטוי אדם קדמון עם רמח לדברים משיסה גדים, כי זה באמת אומר שכל התכונה האדמית הרצונית היא ודאי עוטבת את כל הוויה כולה, כי היא ההנחכה של הנקודה הכי עמוקה של הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם החופש, החירות העליונה, שהיא אחר כך מביאה את עצמה דרך הגילויים במושגים הפנימיים. זה בעצם מושג הכתר שקדם לחוכמה, שהחוכמה היא כבר הסדרנות, השיטה האלוקית, אבל קודם לה קודם כל זה שיש בכלל את את בעל הרצון, והרצון האלוקי הוא ודאי נוכח בכל הוויה כולה. אז ודאי שכל הוויה כולה יש באיזה צד עמוק שיסוד החירותיות ויסוד מלא עד לכדי הביטוי של הבחירה, ודאי שהוא גנוז בקרבה. כל זה חידוש גדול שהרב גם כל מן פוקח את עינינו. אני אקרא כמה שורות כדי רק לצבוע את החידוש הזה, ואני עוד רגע חזור אחורה, כי הרב אומר, עצרנו בזה שאי אפשר לתאר חוק הבעייתי שלנו את השם פסוקים כלליים. הרידה כללית בוודאי יותר נשגב יותר מלאת חיים מזו המצומצמת הפרטית. אני עוד רגע חזור למשפט החשוב והגדול הזה, אבל רק לא זה אומר הרב, כי תרוג הלבנה, חטא הארץ, אינם סיבות קודמות לחטא האדם, ואדם הוא ענף שכוחו גדול גם על שורשו, חיים דברים חוזרים, תקן דם את חטאו, וארץ תענה לעומתו, את חטאתה תתקן גם היא, הלבנה תעשה מכתרוגה, תענה פגימתה ולא בשום מיעוט, כל פעם שמעלה שמעלה יסודרו באופן שהטוב רק הוא ינצח. וכמו שטענו קודם, הרב רואה ממש את חטא הארץ וחטא הלבנה כתהליכים חופשיים, בחירים לחלוטין, שהאדם ודאי שותף איתם, וכמו שהרב מכנה, הוא ענף של השורש הזה. צריך להבין מה הכוונה שאדם גדול לא שורשו בתוך הדבר שם הזה, אבל ודאי שמה שעניב את הבחירה של האדם בחטאו היא חטאים קודמים יותר שהיו בתוך כל המדרגות האלה של הארץ שקדמו לו. אז כן, ראי,
יש
כן.
כמו שאמר, שיש את אדם קדום שמקיף את כל המציאות, וזה יש פה עכשיו תיאורים של האישיות העולמית, תיאורים של חטא הבנה, זה אותו דבר?
אני אסביר, מכיוון אני אסביר, מכיוון שיש קודם את מושג האדמיות, שהיא בעצם מושג החירות העמוקה שעוצר את כל הוויה כולה, זה מה שמכריח לומר שמלא המושג הזה הוא שרוי גם בכל המרחבים כולם. אז מלא גם אפילו במערכות, כמו שאתה בעצם מתכוון לומר, אתה כאילו שואל אותי בשלמה הכללות של הוויה, אפשר להבין שהיא חירותית, צריך להבין גם היא בחירית, לא נטשש את הדבר בסדר, אבל נגיד זה אפשר להכיר. אבל אתה שואל האם זה גם מתגלה בפרטים, כמו בלבנה, כמו בארץ. אבל אני אומר, אם אתה מבין שהדבר הזה הוא היסוד העמוק שעוטב את כל הבעיה כולה, אז בכל דבר ודבר בעולם יש גם את התכונה הזאת.
אבל ההבדל הוא שהדבר המקיף את הכל, אני יכול לקרוא לו הקדוש ברוך הוא, או אלוקות, או משהו כזה. כשאתה מתחיל לדבר על הלבנה, זה כבר עבודה זרה כאילו.
אז אני עוד מעט, אני בעזרת השם גם הגיע היום לדבר על עבודה זרה, ובעזרת השם ננסה להבין את האבמין של עבודה זרה, וננסה להבין איך באמת, אז מה הביקור שלנו מול עבודה זרה, גם לזה אנחנו נגיע, אבל רק מקדים לפני כן, אבל שבסופו של דבר, כאילו מה שאתה בעצם רוצה לומר, אתה מבין שיש אדם קדמון, אבל אתה לא מבין שבאדם קדמון היד שלו יכולה לחטוא, כי זה מה שאתה שואל. אבל כאילו, בדבר מסוים זה...
אני לא רואה שיש לה בחירה אוטונומית לדבר כזה, אני רואה שהדבר הכללי שמקיף את כל המציאות שאני קורא לו בחירתי הקדוש ברוך הוא, אז זה אני...
כן, אבל... כן, כן, הרב כאן מפורש חידד שיש כאן משהו מתווך בין הקדוש ברוך הוא...
האישיות העולמית זה לא הדבר הכללי.
נכון, זה לא הקדוש ברוך הוא, כי הוא מתאר כאן ש... הרע עולמי הוא תולדה מירידתה המוסרית, וזה חירו וגידו, כלומר זה כלפי קודש בריחו. אז ודאי שרב כאן מדבר על משהו שהוא לא אדן ולא הקדוש ברוך הוא, אישיות מסוימת שנצאת בין האדן ובין הקדוש ברוך הוא, שהדבר נצא עכשיו זה עדיין לא מביא בהכרח לעליות, כי עליות זה לסגול את הדבר הזה. אבל להבין שאדם חלק מאורגניזם יותר שלם, והאורגניזם יותר שלם הזה הוא לא רק אורגניזם סטטי, אלא עצמיותי, חירותי, זה דבר שרב כאן אומר. אני אגיד קודם כל, לפני שנעמיק יותר מדי, האליליות ראתה את כל עצמות האלה, וראתה עצמות הרבה תגולות מן, אז היא גם סגדה להם, ולא הבינה שגם הם עצמם, עם כל הרצון שלהם, הם תפלים לקדוש ברוך הוא. כמו שהנפש שלכם אומר, שאלוקים, שהם אלוקים, זה שהוא אלוהי כל האלוהים, אלוהים זה יסוד של שררה, של עוצמות, אז זה אומר שיש עוצמות אמיתיות במציאות, כן? ולכן, כאילו, אני רק בא לומר, אבל המינה של אליליות היא לא כזאת היא שטותית, כמו שנראה, מה מסתכלים לעת ואבל, כי בעצם עכשיו, לפי מה שאומר עכשיו, העולם כולו מלא בהרבה הרבה גילויים אוטונומיים עצמיים. עכשיו זה גם נורא לסגות גם לאדם, זה גם עבודה זרה נוראית, ואחד מעבודות זרות הכי נוראות שקמות בימינו, כי הם סוגדים לבן אדם, ואף אחד לא יגיד לא, אז כנראה שליהושע פרוע מנצרת לא היה בחירה חופשית, כי אחר כך הם צודקים, לא, היה לה בחירה חופשית, וזה נורא שאנשים נכנעים לישוע בעלת בחירה חופשית קוסמת ככל שתהיה. אני רק אתה מחדד טוב שהעבודה זרה היא לא כל כך, היא לא מטופשת, היא יבלית, היא נוראית. אנחנו נחדד את העוול הנוראי שקיים בה, אבל בסופו של דבר, כי באמת כמו שנפש חיים אומר, אלוקים זה בעל הכוחות כולם, אבל יש הרבה הרבה כוחות, יש הרבה הרבה זרמי מציאות, כמו שרק שנייה רמושה, כמו שהרב במאמרי הראייה והמכתב ליאבץ, שהוא שם ביקר מאוד מאוד את הרמב״ם ואת התפיסה הפילוסופית של הרמב״ם, אז זה חלק ממה שהוא ככה מראה עד כמה הרמב״ם הוא באמת שהלך בדרכי השכל לפילוסופים, הוא הגיע למקומות הזויים, אז הוא מציין את מה שהרמב״ם כתב במורה בחלק שני, שהרמב״ם אמר שגם לגלגלים ולכוכבים גם להם יש רצון, ככה הרמב״ם כותב במורה חלק שני, והוא אומר היבץ, כל אדם בר שכל היום מגחך שהוא שומע דברי הרמב״ם האלה, כן? והרב אומר למולו, אולי אדם בעל שכל אקדמי מגחך, אבל כל אדם בריא בנפשו חייב לומר שברור שהרמב״ם צודק, כי הרב יצא לומר, איך יעלה על הדעת שיש מרחבים, אתם ראיתם פעם בטלסקופים את כל המרחבים האדירים שקיים בעולם, יש כל כך בלעדי כוכבים וכולם סתם דברים מתים לחלוטין, נטולי חיים. הרב שם זועק, למה לא נאמר שהמושג חיים, המושג שקשור לכל התנועות האדירות שקיימות בחיים, שהצד הכי מקדים שם רצון, למה לא נאמר שהרצון הזה הוא נחלת כל הוויה כולה? הרב מה שאומר, לטיפשות יחשב, אני לא זוכר את הניסוח שרה שם, מי שחושב שכל המרחבים האדירים האלה הם נטולי חיים, והרב אומר, זה כל יום ביום בתפילה, אנחנו בברכת יוצר המאורות, או שאנחנו פרימיטיביים כמו הרמב״ם, או שאנחנו סתם ממלמלים את התפילה ולא מדברים, אנחנו תמיד מדברים בברכת יוצר המאורות על וכולם מקבלים רשות זה מזה ונותנים רשות זה לזה. אז מה אנחנו, זה אנחנו רק אומרים כי הרמב"ם פסק לומר את הדברים האלו, שאנחנו חיים את המקום האמיתי, שהכל, הרב אומר, הכל מלא חיים, הכל מלא אור. והיום המדע יודע שאפילו כל דומם יש בו כל כך הרבה חיים, וכל החלקיקים של אטומים הדינמיים שמתרוצצים מקרבו, אז למה שכל הוויה כולה לא תהיה מלאת חיים? זה קצת, הרב אומר, זה תפיסה מוזרה וקצת גבתנית שמנחסת את הכל אלי עצמה. אני רק, בדבר הזה בצדק, אתה צודק ככה, יש כאן בירור נוקב לגבי מה זה אלוהי כל האלוהים שמסתתם אחרי הדברים האלה. אבל קצת אני רוצה לחזור אחורה, והרב כאן בעצם אני רוצה לסכם את היסוד הראשון, כי אני חושב שיש על כמה וכמה יסודות חשובים שעולים מהפסקה כאן, אבל אולי היסוד הראשון המרכזי שעולה מעבר לתיאור עובדתי של מה שהרב כאן אמר, זה שינוי של כל מושג הבחירה החופשית ומושג הרצון. שלתומנו סברנו שמושג בחירה חופשית זה האפשרות נתן לאדם את היכולת לסטות מן האמת, ואולי כניגון של הרמח"ל, כדי שלא יהיה נמה דקסופה, שאדם יצליח להתגבר על היכולת לסטות מהתוכנית האלוקית והתגברותו עליה, הוא יזכה לקבל את אותו שפע אלוקי בזכות ולא בחסד, או כמו ניסוח אחר של הרמח"ל במידת תבונות, שהקדוש ברוך הוא בכוונה יצר והאמינה מוטעת, שעל ידי זה שנשלל אותה, אז נהיה קשורים להנהגת האיחוד, ונבין עד כמה יש רק את הקדוש ברוך הוא בעולם, ואין עוד כוח אחר זולתו, או כמו שבחסידות קצת מנגים את הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא יצר סמיות עיניים, שזה כל היסוד של החטא, של יכולת לסטות, כדי שמתוך הסמיות עיניים האלה, נעורר געגועים וכיסופים למקור הכל. ובעצם, חסד השבל, לכאורה בכל הדברים שאמרנו, שהבחירה החופשית זה המקום של יכולת להיות לא אלוקי. הרב אומר בדיוק הפוך, שהבחירה החופשית זה בדיוק האלוקות. שם בבחירה, לא בשלילת הבחירה, אלא בבחירה עצמה, שם הקדוש הוא נמצא. ולאור הזה, לכן זועק הרב שברור שהקדוש הוא מקדש נמצא בכל מקום, אז לכן מדי שבחירה חופשית ימצא בכל מקום, שזה קודם כל מהפכה גדולה כלפי הבנת מה זה המושג הזה שבכלל נקרא בחירה חופשית. זה קודם כל חידוש גדול, חידוש עמוק שהרב כאן מחדש. אבל הדבר הזה מוביל אותנו לשלב נוסף. אומר הרב, אני חוזר לסוף הפסקה השנייה, אחרי שהבנו מאלה שכל הבעיה כולה היא בעצם שיקוף של בעל הרצון, של היסוד החירותי הסמוי הפנימי, של בעצם השעשועים האלוקיים שהקדוש ברוך הוא השריש אותם מתוך העולם עצמו. אז הרב אומר, אי אפשר לנו, אני חוזר לתאר חוק הבתי שלנו פשוט ופקים כללים יותר מפשטים, הירידה הכללית של לא חטא האדם, אלא של חטא הבעיה כולה, כמו שמשתקפת בחטא הארץ, וחטא הלבנה, הירידה הכללית בוודאי יותר נשגבה ויותר מלאת חיים היא מזו המצומצמת הפרטית. וכאן הרב מטלטלה נוספת, שאחרי שהרבים שיש גם ירידה כללית, אבל הרב קורא לה ירידה כללית שהיא יותר נשגבה ויותר מלאת חיים מזו המצומצמת הפרטית. כן, שיש כאן חטא נשגב, ככה הרב כאן מתאר את התהליך הזה של חטא הארץ וחטא הלבנה. והרב כאן אולי בעצם באמירה הזאת היא בא לומר שמכיוון שעכשיו אנחנו הבנו שיסוד הבחירה הוא לא נוגד אלוקות, אלא הוא גילוי של אלוקות, אז מלא שאתה מעלה את הבחירה למקום המאוד שורשי שלה, למקום העליון שלה, ואתה רואה איך היא משתקפת בחטא הארץ וחטא הלבנה שקדמו לחטא של האדם, ואתה רואה בעצם את הבחירה הזאת במקום הענקי שלה, אז כגודל הענקיות שלה, ככה מצד אחד גודל ההרס שהיא לכאורה זורעת בכל העולם, והיא משנה את כל פני העולם, אבל הוא אומר, זה משקם מצד שני את גודל הנשגבות שלה. וכאן בעצם הרב מכוון אותנו מתוך הבנה היסודית בהבנת הבחירה כגילוי של אלוקות, מכוון אותנו עכשיו למושג נוסף של זדונות הבחירה לזכויות, שברור שככל שיהיה יותר בחירה, וכל שיהיה יותר עוצמה של בחירה, אז יהיה יותר אלוקות. אז בסוף מהדבר הזה יתפאר ויתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא יצא יותר גדולה. על בחירות קטנות של האדם, באמת ייקח זמן עד שנבין איך הזדונות הופכים לזכויות, ואיזה צד אלוקי סמוי גנוז שם, ויכול להיות תהליכים ארוכים. אבל ככל שאתה רואה את הבחירה במקום הגדול שלה, זה קצת דבר בפוחו, הרב אומר. אז יש כאן ירידה, ויש כאן לכאורה צד מסוים של הליכה לכאורה נגד הסדר. אבל הרב אומר, אבל זה עצמו גילוי של אלוקות, זה גילוי של ההטבעה האלוקית שנמצא בתוך האדם, בתוך העולם. לכן הוא אומר, הידעה הכללית היא בוודאי יותר נשגבה, יותר מילת כימי, מזמן תוצמת הפרטית. מה שבעצם קצת מוביל לומר, שהבחירה החופשית של האדם היא בעומק בעומק, היא לא לבחור בין טוב לרע, אלא בעומק בעומק היא לבחור בין טוב לטוב, בין טוב שבסופו של דבר בכל צורה שאדם לא יגלה את הכוח הבחירה שלו, בסוף הוא מגלה אלוקות. אלא אולי ודאי, כדי שלא נצדיק את כל החטאים, יש יכולת לגלות אלוקות בצורה של בצורה פשוטה של נחש בריח, ויש יכולת לגלות אותה בצורה של נחש הקלטון, בצורה מורכבת ומסובכת מאוד. אבל בין כך ובין כך, תמיד עומק הבחירה בסופו של דבר מגלה אלוקות בעולם, שפשוט רואים את הדברים מהשורש שלהם, מחטא הלבנה וחטא הארץ, אז אפשר גם אפשר להבין לאיזה תכלית כל הדברים האלה מובילים, ואיזה אור גדול צומח מתוך הירידה הזאת. ובצורה עמוקה פנימית, לפעמים הקדוש הוא מתגלה דווקא דרך הבאות הישרות, לפעמים הקדוש הוא מתגלה דווקא דרך זה שיש כאן הסתבכות, שבסופו של דבר התגברה על עצמה, אז יש כאן איזשהו אור מיוחד שמתגלה דווקא דרך ההערה הזאת, כמו שרב צדוק אומר על שתי הצעירים, שאחד הולך להשם אחד לזזל, שהם שתיהם שווים בקומה ומקילים גורל ביניהם, כי בין אם הטוב יתגלה דרך התגדלות הטוב, בין אם הטוב יתגלה דרך זה שיהיה רע, שנסה לברוח מהקודש, אבל לא בברכתו מקודש הוא בסוף יתפזר ויעשה איברים איברים, בין כך ובין כך, מיני ומיני יתקל לשמיה, שזה בעצם צורות שונות ישרות יותר ומורכבות יותר, אבל שבסופו של דבר בתכלית של הכל, בסיום של כל ההיסטוריה כולה, מכל הגילויים האלה יתגדל ויתקדש מה שהקדש ברוך הוא. וכן, או כניסוח של המכה ותמישנה, שהכל צפוי והרשות נתונה, שהכל צפוי, הקדש ברוך הוא מראש בבירת העולם הצער אין סוף או מיליארדי דרכים איך לגלות את עצמו בעולם, והבחירה החופשית של האדם היא הרשות נתונה מבין כל אין סוף המסלולים האלה, באיזה מסלול אדם יבחר. אז בהקשר מסלם לכאן, אנחנו מכיוון שהנחת היסוד הראשונית שלנו שבחירה היא גילו של לוקות, ולכן היא ודאי קיימת כל הבעיה כולה, אז בחירה בצורה עמוקה שלה היא נסגבה, אלא ככל שאתה רואה אותה בענפים אז היא כבר יותר מסובכת וקשה לזהות, ויש שלבים מסוימים שעדיין אדם נענק בשבר החטא, וזה דברים נוראים מאוד עד שלא יהיה תהליך עמוק של תשובה שזכר את הכל. אבל שאתה רואה את הדברים דווקא מהמקור, מהמקרו, מהמקורות הנשגבים של הדברים האלה, בחטא הלבנה וחטא הארץ, שם כל הדברים האלה ניכרים במקום הזה, כמו שהרב כאן מתאר, שזה ירידה כללית שוודאי היא יותר נשגבה. כן, זה חידוש כבר שני של הרב כאן, כן.
אני לא מצליח כאילו להבין את
נכון. אז מה שאתה אומר זה קודם כל ודאי, מסכים. כל מה שאתה אומר קודם כל זה הבנה פשוטה, שכל דבר יותר גדול, אז ההשלכה של הבחירה החופשית שלו היא הרבה יותר חריפה לכאן ולכאן. אבל כאן אנחנו מדברים לא על גודל כמותי, שזה בתוך אותו מישור ראש הממשלה מול אדם פרטי. כאן מדברים על גודל בעומקים אחרים, איך הדברים נמצאים בכללות הבעיה, למרות איך שהם קשורים להתענפות שלהם בעולם האדם. אז כשאתה רואה את הבחירה החופשית במישור של כללות הבעיה, בחטא הארץ, בחטא הלבנה שקדמה לחטא האדם, אז במקומות השורשיים הליביים האלה, שם אתה יותר נפגש עם הנקודה, עם השור של הבחירה. ובהקשרים האלה זה ברור שמכיוון שעומק הבחירה הוא עומק ההנחכה של הקדוש ברוך הוא בעולם, של בעל רצון בעולם, אז בסופו של דבר ברור ששם מזהים שגם הדבר הזה הוא ירידה. זה בעצם הכוונה, זה החלטה לגלות את הקדוש ברוך הוא בצורה מורכבת ולא בצורה ישירה.
זה מוכרח לומר את זה?
כן, כי מכיוון שעומק הבחירה הוא לא סטייה מאלוקות, הוא הוא הגילוי של הקדוש בעולם.
זה נקרא בחירה,
אבל זאת אומרת... לא, אז בעצם תבחון עכשיו קודם כל את עומק הדחף שגורם את האדם לבחור מטוב לרע, שזה עצם הפריצה של אלוקות, הפריצה שהמציאות היא לא מחוץ אלוקות רק כעושה דברו של הקדוש ברוך הוא, אלא בעל הרצון נמצא בתוכה. אז ברור, אז ברור שדבר שבמקורו הוא אלוקי, אז במקורו הוא טוב, אלא נכון שצריכים הרבה הרבה תהליכי זיכוך והרבה תהליכי בירור עד שנבדה ונבין למה הדבר הזה טוב. לעולם צריכים לכן איזו התפשרות של היסטוריה שלמה עד שנבין, ויצטרכו לעבור הרבה טלטלות והרבה הרבה עשרות סיגים כדי לעמוד על נקודה שחושית של דברים, אבל התוך הפנימי שנמצא בתוך הדבר הזה, זה ודאי הרצון אלוקי שגלוי בתוך הדברים האלה. ולכן הדבר הזה מבדל בצורה עמוקה פנימית שאחרי כל התהליכים האלה בסוף, כמו שהרמב"ם אומר, שכבר הובטחו ישראל שיעשו תשובה. מאיפה לרמב"ם יש ביטחון שישראל יעשו תשובה? כי זה ברור שכל מה שמניע את כל החטאים כולם בעומק שלהם זה הרצון לעשות את הקדוש ברוך הוא. למתם הרצון הזה הוא בוסרי, הרצון הזה החליט לבטאת בו בהרבה הרבה דרכי הקלטון שונים, אבל שהוא יגלה את עצמו בנקודה השורשית שלו, אז הוא יגלה את עצם הרצון שגנות בקרבו. כי עוד פעם, לבחור זה לא הקדוש ברוך הוא נתן לנו אבא אמינה שנשלול אותה, אלא לבחור, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את היכולת להיות קשורים לא רק לחוקיות של המציאות, אלא לבעל הרצון שמסתם אחרי הדברים האלה. אז ייקח הרבה הרבה זמן, כמו שהרב כותב באורות התשובה, שהתשובה היא נמצאת כבר בשעת החטא עצמו. פעם דיברנו שברב יש מקור שאפילו נמצאת רגע לפני החטא, כן? אבל בעצם כי כבר בחטא עצמו יש כאן כוחות אלוקיים ש... זוקקים הרבה הרבה טיפול, הרבה בירור, עד שיגלו מה שגנוז בהם, ולכן בענפים זה באמת עדיין חטא גמור לכל דבר. בוודאי שאנחנו כמה שיותר רוצים להיות קשורים כבר למבוקש, אז אם לאדם יש בחירה לבחור בדרך הישרה או בדרך העקיפה, ברור שאדם שרוצה להיות קשור אל הנקודה הגורלית של הדברים, יבחר בדרך הישרה ולא בדרך העקיפה. אבל גם אם המציאות תסתעב ותסתבר בדרך העקיפה, את מה היא מגלה, מה התוך שעובר דו כל הדברים האלה, זה הבחירה עצמה, שזה הרצון עצמו, שזה בעצם בעל הרצון שגנות בתוך הדברים האלה.
אבל
כן.
זה לא,
מצד
הגילוי האלוקי, זה לא דרך עקיפה. לבחור בעבודה זרה, יותר גילוי אלוקי, ללמוד תורה, כבר עכשיו. כי עכשיו התגלתם פה בחירה.
שואל את הדברים שלך בעל הלשם, והוא אומר שלושה תירוצים. אומר בעל הלשם א', ש כאילו בעצם אתה אומר בין מחר בין טוב בין חברה תמיד נבחר באלוקות, כמו שאמרתי שאני זה בצורה ככה קצת חדה, אנחנו בוחרים בין טוב לטוב, אז מה משנה בין איזה טוב לטוב נבחר?
אין רע.
איך? נכון, מה זה איך?
אין רע, הכרתי
נבחר. כן,
הרע זה הקטירה.
אומר על איזה שלושה דברים, אני לא זוכר שלושתם, זוכר שתיים מתוכם. א', הוא אומר, אבל ברור ש הצער שלנו שכל דרך ארוכה לומד דרך קצרה, דרך כזאת היא שתור אנחנו עדיין לא רואים, אז יש כאן כאב גדול למציאות שעדיין לא, הדברים לא הגיע ליהודם. אז אם אדם יכול, כמו שהרבן הזה אומר בספינה, שוודאי תגיע לכל מבטחים, יכול להגיע בדרך הישרה, יכול להגיע בדרך עקיפה, יכול אפילו ללכת נגד הרוח, ובסוף על ידי כל מיני שערות וטלטלות רוח הקדים תוביל אותו לים, אז בכל דרך שלו הוא עושה, הוא נמצא במסע שהגעה לחוף המבטחים. אבל ברור שיש כאב גדול למה הדברים יעשו בצורה, כאילו הכאב הוא לא על היד הסופי, אלא כל השלבים שנמצאים בתווך, שבהם המציאות עדיין לא מסוגל לראות את התכלית של הכל, לכן ראוי לכל אדם לבחור בדרך הישרה ולא בדרך הקלטון, כאילו. זה... איך? מה זה?
זה עונה, אני אומר, אין דרך. היד זה ההופעה האלוקית, חירות, בחירה. תבחר מה שתבחר, אתה כבר ביד, זה הופעת האלוקות. איך אתה הופיע? יש אין שוב אפשרויות, בחטאים, עבודה זרה.
עצם זה שאתה... כן, עצם זה שאתה מזהה זה כחטאים. אתה מזהה זה כסייה, או אב וכן זה כאן כרידה. זה כבר אומר שיש איזשהו מדד נוסף, נכון? המדד הנוסף אומר שבסופו של דבר, מה זה? אני אסביר, כי יש כאן שתי תנועות, יש כאן את התנועה של הרצון ואת התנועה של החוכמה. זה שתי תנועות שמשלימות אחד את השני. מצד מידת הרצון, שזה התוך הפנימי של דברים, בין כך וכך הוא יתגלה. אבל יש גם את מדרגת החוכמה, שהיא סוף סוף משקפת את האיכות של הרצון. בהקשר מסוים זה כאן, יש רצון שהתרחק מהחוכמה, שלמרות שבפנים גלול בחוכמה, ויש רצון שהוא כבר מיושר קו עם החוכמה עצמה, עם השלמות הגובה של הדברים. אז לכן אתה צודק שבעצם כל סוגיית ההתמודדות שלנו, מושגי הבחירה בין טוב לרע שלנו, הם יותר קשורים למדרגת החוכמה. לשאלה באמת, עד כמה בסוף דבר הטוב הזה, שהוא במהות הכל אחד. אבל יש הבדל גדול במושגים שנקראים איכות, באיזה איכות זה יתגלה. ברור שהמהות היא מאוד מאוד קריטית, אבל אנחנו באנו לעולם, והתפקיד של אדם בעולם הוא לגלות את המהות הזאת באיכות, ולגלות אותה במקום שתוביל את בוא נאמר שהיא גם תדע לאחד את הרצון עם החוכמה, לאחד את המהות עם האיכות, וכל התעקבות באמצע היא יצר השכינה ויצר גדול לעולם. ובסופו של דבר יש איזושהי מוכנות מסוימת, אבל אני כותב את זה הוא מאוד מאוד רצוב השוב, שלא ניתן לומר טוב. אז אם ככה, אם אנחנו בדרך המפותלת, אז היה משהו לא טוב הדבר הזה. כי סוף סוף, בתהליך הארוך, כגודל הנפילה, ככה יהיה גם גודל צמיחה שתבוא ממנה, שברור שבסוף של ההיסטוריה, בכל דרך שלא תהיה, יהיה גילוי הכי מלא של הקדוש ברוך הוא. אבל בתהליכי הביניים, איך נגיע אל השלמות הסוף? אם דרך ירידה שתוביל לעלייה, או דרך עלייה שתוביל לעלייה, אז היעד הסופי הוא מאוד מאוד ברור, אבל התהליכים עצמם הם מאוד מאוד משמעותיים כאן. והכאב הגדול הוא לאותם דורות שמצאים בתווך, שהם נמצאים בתוך הסיפור הגדול הזה, עדיין בתהליכי הירידה שלהם. אז רק למה שהזכרת מקודם, אני רוצה להתקדם לשלב הבא, ששאלת על השינויים ההיסטוריים, זה המשפט הרב כאן. כי הרב אומר, כתוב על מלך חטא הארץ, אינם שעוד קודמות לחטא האדם, והאדם הוא ענף, שכוחו גדול גם על שורשו. וכאן הרב מחדש את החידוש השלישי בפסקה, של היחס של האדם אל כל האדם הפרטי אל כל המרחב הזה. כי כמו שהזכרנו קודם, האדם הראשון היה מסוף העולם ועד סופו ונשמה ועד הארץ, אבל כמו שהגמרא אומרת, כיוון שחטא האדם, אז נאמר אחור ובקדם סרטני ותשת עלי כפיך. ובעצם החטא האדם הראשון צמצם וריכז את כל מושג הרצון שבצורה סמויה פנימית הוא גנוז בכל הוויה כולה, הוא ריכז אותה עכשיו דרך מדרגת האדם. ובהקשר הזה, כמו שאמרת בצדק, כל החטאים העולמיים שאנחנו מכירים, הם היו לפני יום השישי. הם היו בעצם לפני חטא האדם הראשון, שאז כל הוויה כולה חי את הדברים האלה. חלק מחטא האדם זה שהכוח הזה של הרצון הוא כוח שעכשיו הפך להיות מאוד מאוד מרוכז, מאוד מאוד מצומצם, ועכשיו הוא כולו עובר דרך האדם. ובדבר מסוים הזה יש איזשהו צד מסוים חשוב לי להדגיש, לא במהות, כי במהות כל המציאות כולה היא רצון, אבל בפועל איפה הרצון הזה משתקף, איפה המגמה האלוקית ניכרת, היא ניכרת עכשיו רק דרך האדם. לעתיד לבוא גם בעלי חיים וגר זה מכבש ושישע יונק על פטן על חורפתן, כן, אז יהיה גם בעלי חיים יהיו בחירה, ויותר מזה בעתיד גם הדומה והצומח יהיו בעלי בחירה, ובעצם כל המציאות כולה תאיר את המבוקש אלוקי. במציאות שלנו עכשיו יש נקודות מאוד מאוד מצומצמות שבהן מרוכז כל המושג הזה שנקרא רצון, אבל הדבר הזה שבא בעקבות כביכול החטא האדם הראשון שצמצם וריכז את הכל אל מגמת האדם, אבל זה לא סותר את העובדה הזאת שהוא עכשיו הנציג, השליח של רצון הכלל העולמי, כי כל הבעיה כולה אנחנו יודעים שהיא אלוקית. אלא בפועל האלוקיות, הצד עצמי של הבעיה כולה נקראת עכשיו דרך האדם, שהדבר הזה גוזר עכשיו עוד שתי אמירות יותר נקרא להם מוסריות כלפי האדם, שזה בעצם המשפט כאן, והאדם הוא ענף שכוחו גדול גם על שורשו. זה הדבר הראשון שזה גוזר את כל סוגיית גודל האחריות של האדם על העולם, שכמו שהמהר"ל מזכיר, העולם נברא בעשרה מאמרות ולא במאמר אחד יכול להיברא, כמו שהמהר"ל מסביר שהכוונה שעשר לעומת אחד, זה השאלה אם אלוקי הוא טרנסצנדנטי לעולם, או שהוא אימיננטי, שהקדוש ברוך הוא חודר לתוך המציאות עצמה, מתגלה לתוך המציאות עצמה, וזה שהעולם נראה בעשרה מאמרות, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא גנוז בתוך הוויה כולה, אז ליתן שכר טוב לצדיקים ולפרע מהרשעים. אז כל פעולה שאדם פועל, הוא לא פועל רק על עצמו. הוא בעצם בדבר המסוים הזה פודה ומשחרר תנועות רצוניות סמויות שגנוזות בכל הוויה כולה. כמו שהרב כאן אומר, שהאדם הוא הפך להיות ענף שכוחו גדול גם השושו, שבתהליכים שאדם פועל בפעולה הבחירית הרצונית שלו, יחיד שעשה תשובה מוכלין לו ולכל עולם כולו, שהדבר הזה קובע את גודל האחריות של האדם. גודל האחריות של האדם היא יכולה מאוד מאוד לאיים על האדם, שלפרע מן הרשעים שמערערים עולם שברה בעשרה מאמרות, שכל פעולה של האדם היא קריטית לכאן ולכאן, אבל יש בדבר הזה גם הרבה נוחם והרבה חיזוק והרבה גודל האדם בהכרה הגדולה שבפעולה שהוא פועל, הוא פועל לא רק על עצמו, אלא בדבר הזה הוא נותן הבאה לזרמים רצוניים שעוטפים את כל הוויה כולה. ואולי קצת נחדד יותר, לא רק גודל הפעולה שלו, אלא גם גודל המשמעות של הפעולה שהוא פועל. שהרבה פעמים האדם מתייסר מסורים, למה 30 שנה הוא צריך להתמודד עם מידת הכעס, וגם אחרי 30 שנה הוא אדם כועס על עצמו, שהוא אדם מדי פעם כועס, או 60 שנה הוא יודע אמר שהוא התמודד עם מידת הסקרנות, ככה הוא הועיד על עצמו, זה היה המידה האחרונה שעדיין נשאר לסודה לטפל בה, וזה הייתה העבודה שלו. וכמו שהגרא אומר באבן שלמה, שאדם לא בא לעולם אלא כדי שהוא לבא שיתקן מידה אחת בנפש שצריך לתקן אותה, וזה נראה מתיש מאוד ומתסכל מאוד, שעושה שבל כל מה שבאתי לעולם זה בשביל שסוף סוף איזשהו מידה מסוימת אני יצליח לגבור עליה. אבל קודם כל, לא מה שאמרנו, שבחירה חופשית היא לא עוד באה לשלול לה ואמינות, יש במשהו עצמי, אבל לא מה שאמרנו זה הרבה יותר עמוק. האדם שמצליח לתקן מידה אחת, הוא בזה נציג של האנושיות כולה, של העולמיות כולה. הפעולה שאותה הוא פועל עם טעם העץ כטעם הפרי, הרב זצ"ל ככה נראה בדבריו, שזה קשור לכל סוגיית הכעס בעולם. אז בעצם האדם עכשיו הוא העבודה האישית שלו, הוא פורץ דרך לרבים, לא היה דוד ראוי לאותו חטא אלא כדי שורת דרך תשובה לרבים. הפעולה שהוא פועל זה לא רק אדם יודע איזה ברכה תבוא לעולם, אלא איזה משמעות ליסודות הרבה יותר סמויים שבהם הוא מטפל. כן, תסתכלו כאן בעמוד ראש למדלד, בעצם מאוד קשור לכל הפסקה שלנו בתחילת מידות הנפש, בפסקה דל שמה, השיגים שמתפסים בנפש אדם פנימה ומתפסים בתוך מידות רעות, ערמויות, אהבות, שפלות, כעסים ומוסמות, הם גילויים השיגים הכלליים שבעולם. וכל ריכוש השיגים מתרקים בלב אדם ואוהב כשפתו על די הטבת המידות, תראו דעות טוב ולעת התפילה, מתרקחים השיגים הכלליים והדין מתמתקים. אז קודם כל הרב כאן כותב עוד פעם מפורש מה שכתוב בפסקה שלנו כאן, שהטוב והרע של האדם הוא רק קצה קרחון של טוב ורע עולמים, שיש גם מושג כזה שנקרא שיגים עולמיים שקדמו לאדם. אבל יש כאן גם נוחם גדול, שהפעולה שאדם פועל היא לא לחינם, ולא רק אדם צריך להיות מוטרד למה הוא מזבז שותב לריק. בזכותו יש כאן תהליכים עולמיים אדירים שהוא מצליח לפעול דרך הפעולה שלו. זה חידוש שלישי מאוד מאוד יסודי שמונח כאן, שאולי גם צריך להוסיף עליו את חידוש רביעי. כאב אומר, האדם הוא ענף שכוחו גדול גם על שורשו, הולכים הדברים וחוזרים, יתקן האדם את חטאו והארץ תענה לעומתו. וכאן יש עוד איזשהו חיזוק גדול שבא מכל האמירה הגדולה של הרב, כי שהארץ תענה לעומתו, שהאדם גם צריך לדעת שבגלל שהוא צריך לעשות תהליך של תשובה, תהליך של תיקון, תהליך של בחירה, הוא צריך לזכור שהוא לא לבד, כי הוא, כמו שאמרנו קודם, הוא הריכוז של כל תהליכי הרצון שקיים בכל עולם כולו. אז הוא מקבל גם כוחות מכל הוויה כולה, ובעצם הוא לא עובד בצורה בודדת, אלא הוא שיקוף של תהליכים עולמיים שנעשים דרכו. אז מלא גם את כל תהליכי העידון והטוב של עולם כולו, שהענף מזרז, מגרה את השורשים הפנימיים שנמצאים לפני ולפנים, ותקראו את זה אחר כך בפנקס ממלף קופטט, שהיה שם מתאר שיש כל מה שקורה בענף הוא לא רק שיקוף של מה שקורה בשורש, אלא הוא מגרה את השורש, הוא מגרה את שורש הורשים של הכל, אבל בזכות הדבר הזה, הארץ עונה לעומתו, וזה נותן לאדם הרבה חוזק, שהוא מקבל גיבוי מתהליכים ציבוריים, ותהליכים עולמיים גדולים, שעוטפים את המדרגה של האדם עצמו. כל זה, עוד שלב נוסף, אבל כאן, הרב מוסיף כאן עוד דברים נוספים, את חטאת תתקן גם היא, על בלת עצמי כתוריה, ותמלא פתימתה, ולא יבשו מיות. כל ההפרעות שבמעלה שמעלה יסודרו באופן שהטוב רק הוא ינצח. וכאן כבר רמזתי מקודם לדבר הזה, שיש כאן איזה סוד נוסף שהרב הרבה מדבר עליו, ביטחון התשובה. כמו שהזכרתם קודם את הרמב״ם, שכבר הובטחו ישראל שיעשו תשובה. כי מכיוון שמה שגנוז בעומק כל התהליכים אל עצמם, זה בעצם היסוד ש... הקדוש הוא, הוא אימיננטי, שטול, עמוק בתוך הבריאה, אז ברור שמכל ההתברויות האלה, כל המורדות והעליות האלה, ודאי שהטוב בסופו של דבר ינצח, שזה נותן גם לא רק גיבוי, כמו שאמרנו קודם, נותן גם ודאות של ביטחון, אז זה יותר, הפסקה כאן באמצע, יותר תיקה את היסודות העמוקים שהרב דיבר עם קודם, אל התהליכים המוסריים והאחריות המוסרית, קצת שני, אמון של האדם בעצמו ובתהליכי התשובה שיבוא בקודת הדברים האלה. מכאן הרב ממשיך לעוד שלם נוסף. אני, וואו, אני כל כך חושב שאת המקורת אפילו לא התחלנו, וכנראה שגם לא נתחיל, ולא יודע באמת מה נעשה עם פסקה י' וד' גם, שם ישמרנו, אבל רק לפחות זה, אומר הרב, הוא מבט חודר פנימי, בשלמות הראש הרצוני, שבאינזל שמותו של אדם, כשהוא מתאחד עם האפשרות של ההכרה העליונה, המודה בטוב אלוקי, בעוצם היכולת ובאדירות החפץ להיטיב לעיר ולחיות, הוא נותן לנו את ערבותו לטובה. והביטוי כאן הוא מבט חודר פנימי בשלמות העושר הרצוני שבאינזל נשמתו של אדם. אם אתם זוכרים, בירות הקודש ב' שין צדיקי שם, שאר שם מדבר על כל הסוגיה של ה... התפיסה המונותאיסטית והתפיסה הפנתאיסטית המנוקה מסגיה של תפיסה חסידית שלא נותנים את יסוד העושר לאדם אלא רק האמירה המיוחדת שהרב מביא בשם הגר"א שהכל אלוקות אבל בצורה יותר עמוקה לא כי הכל בטל באלוקות אלא כי הכל באלוקות כי האלוקות מתגלה דרך הרצון של האדם שזה הרב ממש משתמש בטיומן כאן של אותו העושר הרצוני שמראה איך הקדוש ברוך הוא גנוז בהוויה דרך הבחירה של האדם דרך הרצון של האדם ולכן האמירה של כל אלוקות לא באה לבטל את האדם אלא באה להגדיל ולהעצים את האדם בתוך כל ההוויה כולה אז הדבר הזה בעצם גוזר לעוד משפט שאני חוזר אחורה למה שאנחנו קודם שאדם הוא ענף שכוחו גדול גם על שורשו וזה קשור למה שמקודם הערתם על כל סוגיית האליליות כי לא מה שאמרנו עכשיו באמת ההוויה כולה מלאה כוחות ואפילו יכול להיות מלאה כוחות אוטונומיים עצמיים כמו שפשט הפסוקים מדברים על מלאכים כבעלי זהויות וכל מלאך ומלאך הוא עוד גילוי של הקדוש ברוך הוא כאיזשהו הופעות עצמיות אדירות שעוטפות את כל המציאות כולה וזה חלק ממה שמבלבל ומתעתע באנשים שרואים כל מיני כוחות אדירים אז הם סוגדים להם כמו שהרמב״ם אומר שגם עובדי עבודה זרה ידעו שיש אלעדי עליה אבל אליו לא יכולים לקשר אז הם התקשרו לכל מיני כוחות מתווכים שנמצאים באמצע שהכוחות האלה הם לא שקר השקר הוא לסגוד להם ואולי אבל אם נעמיק עכשיו יותר נבין ששקר של עבודה זרה הוא בתרתי בזה שאדם מתחבר אל ענפים של הרצון ולא לשורש כל הרצונות כולם אל רבא דרבין לא לקדוש הוא בעצמו זה ודאי החטא הבולט שקיים בעבודה זרה כי בעצם זה להיות קשור אל הרצון רק בהסתפויות שלו ולא אל עומק נקודת הרצון שזה בעצם להיות מכוון על מה שמחיה את כל הרצון של הקדוש הוא בעצמו אבל לא אפשר לומר באותה מידה שחטא עבודה זרה כמו שחזן אמרו למה נקראת שמה עבודה זרה שזרה היא לעובדיה שבחטא עבודה זרה אדם בעצם פוגע במדרגת האדם בהבנה של מרכזיות האדם בהוויה כמו שהרב כאן אומר שהאדם הוא ענף שכוחו גדול לשורשו כמו שאתם יודעים שהגר"א אמר שלא לשיר שלום מלאכים בשבת לא בגלל שחלילה אין מלאכים ולא בגלל שהמלאכים לא פועלים פועלות בעולם, אלא אומר, הגר"א אמר, כי אנחנו צריכים לבקש מהם, הם צריכים להתחנן אלינו. אנחנו, מה שהרי יש פסוק מפורש, יעקב אומר למלאך ברכני, ורואים כאן פורש עוד פעם שמלאך הוא בא לישות והוא מבקש ממנו ברכני, כן, זה פשט הכתובים, אבל אומר הגר"א, הוא ציווה אותו ברכני, הוא לא ביקש ממנו. המלאך היה מסיע פחד מיעקב, זאת אומרת אנחנו לא באים לשלול שיש מושג כזה שיקרא מלאכים אישויות ושהם בעלי בחירה, שיעקב אומר אני לא יעזור אותך שלא תברך אותי, סימן שהיה לו בחירה לכאן ולכאן, אבל סוף דבר הם מסורים אתך ולא אתה מסור בידם. וכאן בעצם יש כאן יסוד גדול שרמר גבי בעבודת הקודש וכותב המערב וכותב הנפש החיים מדבר עליו, שמי נתלה במי, כי מלאכה מצווה לך, שהמלאכים נתלים באדם, ובעצם חלק מהעיוות של עבודה זרה זה הניתוק של או חוסר ההתפעלה שלהם למקור כל הצונות, אבל חוסר ההכרה שהכל עכשיו מותנה בענף הזה שנקרא אדם, ובעצם בסופו של דבר אין הדבר תלוי אלא בי, באחריות המוסרית שלנו, בתורה והמצוות שלנו. ואם אנחנו נבדה את האור האלוקי, כי באדם עצמו, רק באדם היום ניכר המכוון של הכל מקור הכל, אז רק דרך האדם כל העולם כולו יגיע אל התכלית הגדולה שלו, שזה עוד יסוד גדול שמדבר כאן, ואני רק מסיים בסוף, וזה ממש נוגע לכל הסדר שלנו. כן, בעצם יכול אז הרב כאן מחבר את העושר הרצוני של האדם שהוא מתאחד למשורת של הכרה העליונה, וזה בדיוק קשור למה שהזכרנו מקודם, איחוד הרצון עם החוכמה. לזה הבאתי עוד מעט, אם נספיק את הפסקות הצמודות זה בשמונה פסים, אבל הרב אומר להטיב לעיר ולחיות, הוא נותן לנו את הרותו לטובה, ובא הנבואה ושפע רוח הקודש, הוא מלא את מה שהשכל אינו משלים, קורא שמחה עדינה מתברך ברכת שלום באמת. וכאן הרב מחבר את זה לכל מסכת הפסקות שהייתה עד עכשיו, כי הרי אנחנו להזכירנו עסוקים בכל הפסקות שהיו עד עכשיו בהבדל בין המוסר האנושי לבין המוסר האלוקי. ומפסקה ועד התחלנו לדבר גם על סוגיה גדולה הזו שנקראת מצוות, שנמצאות על גבי המושג הזה שנקרא מוסר, והרב כאן מסביר בא נבואה שלא תורא שמלאת כל מה שהשכל לא משלים לבאר מהו סוד המצוות, שכל היסוד של המצוות זה בעצם אנחנו נפגשים עם קצה הקרחון של המוסר, כפי שהוא משתקף דרך הענף של האדם, ובוודאי שדרך המוסר של האדם זה, דרך זה נניע את הכל, אבל כדי להבין את התהליכים האמיתיים שאדם עובר, אתה לא יכול להבין אותם, אתה לא מחבר אותם אל המושגים הקוסמיים הכלליים שעוטפים את הכל, וזה בעצם כל סוגיית המצוות שעסוקה לא רק זה, כמו שאמר לומר באומת העולם יש להם רק שם מצוות מנוח, זה תורת האדם, ישראל יש להם תורת מצוות, זה תורת העולמיות כולה, קצת קשור לפסקה ח' שלצערנו לא הספקנו פעם שלה להגיע אליה, שם מצוות הן האדם העליון הכללי בעצמו, כלומר מנוח יחודי של צורה כללית של יש רוחני ברום המוסר, שזה המקום העליון שמן המצוות ילקות, לאור שהבנו שהבחירה החופשית של אדם היא רק קצה קרחון של משהו הרבה יותר גדול, שהכל תלוי בה, הכל עובר דרכה, אבל מה שעובר דרכה, מושגים הרבה יותר עליונים, איך אדם יכול בכלל לתפעל את הרצון שלו מתוך רק ההתעסקות במושג הזה שיקרא מוסר, אם הוא לא מחבר אותה לאור הגדול של אור המצוות, שזה מה שכותב הרב כאן לפחות את המקור הראשון באורות הקודש ב' עמוד תפעין זין. הטוב והרע ביסודו הוא הרבה יותר נשגב מהמתגלה ממנו בחיי אדם, שזה סיכום של מה שאמרנו, שיש טוב ורע שמשתקפים בתוך הצד הבכיר של אדם, אבל יש טוב ורע שהרבה יותר גדול מחיי אדם היחידי ואפילו החברותי, אבל בתוך המתגלה בחיים הוא מסתף מעצמיות של טוב ורע, אבל יסודו העליון התאומה והתארה הוא המשוקע בחזון קודש, של להבין את השורשים העליונים שלו, ששם זה כבר לא מושגים, והרב קצת רומז שאולי חלק מחטא אדם הראשון היה שהוא, הסברה חטא חטא אדם הראשון, שהוא את הכל צמצם למושגים של עץ הדעת טוב ורע, שהוא צמצם את הכל רק להתעלפות בתוך עולם האדם, ולא הבין שקשור למחווה חיים הבית הגדולים, כן, שזה הוא מסתף מעצמיות של הטוב ורע, אבל יסודו העליון התאומה והתארה הוא מסתכל בחזון קודש, שהדרכות הלוקיות פונות אליו
והם לא מדברים מושגים של טוב ורע, כי קשה להבין למה זה לא מוסרי לגעת בתמה, או למה לא מוסרי כל מיני דברים אחרים. אמרתי, החכמה רחוקה ממני, אבל זה מחבר אותנו למושגי הבחירה במושגים המתי העליונים, ששם באמת אולי זה כבר מחבים אחרים לעומת מושגים גלויים של טוב ורע. לפעמים יש הרע התחתי, הוא רק רע חיצוני, הוא ספוג טוב עצמי. ולפש הטוב התחתי הוא רק טוב שטחי חיצוני, אבל ספוג הוא ברע עצמי עליון פנימי. ועוד פעם הרב בטלטלתו מתאר משהו כזה, שהטוב שלנו החיצוני הוא שטחי, אבל הוא ספוג בשור שלו, הוא בכלל קשור לעולמות של רע. אז זה לא טוב. השרב אומר רב עצמי עליון פנימי, שזה אנחנו משרתים במעשה הנדמה לנו כטוב, כי אנחנו לא רואים את התמונה הכללית, אנחנו מזה משרתים כוחות שדווקא במבט המקרו מספחים את המציאות, אבל במקומות של המקרו שמספחים את המציאות בצורה עמוקה פנימית, גם הם בסוף מיני ומיני מיני מיני תקל שמי בעירה עצמי עליון פנימי. עיקר הדרכה שאב אומר, שאיך אנחנו יכולים לבחון את השיקולים שלנו אם לא נתקלל במה ששורשים לכל המוסר שלנו, בשורשים של המצוות האלוקיות. מוצאים לנו בזה שאמונה קדושה הוא יסוד ושורש הכל. אם לא עצמיות נתן לכם תקווה, שאולי נתרבה יותר מכל תוכן תרבותי מוסרי שאתם יכולים לסמנו, אם לא מוכשר לחיים כאלה, שפי יסוד אינו מכוונים, צריכים לנו איזה מחצב עם מיוחד. וזהו הרעז העליון, שובת ישראל שהם זכו לקבל תורה מפי השכינה, ולא קשורים אלא מקומות השורשיים שמניעים ומבינים את כל הדברים האלה, וזה כמו שאמרנו, יש כאן איזה השלמה לכל התהליכים הרחבים שעליהם דיברנו בעבר. אני, מה נעשה? תם זמננו. כן.
לפי זה עולה שאם יש בעבלה מוסרית בעיני מוסריות שהתורה מצווה עליה, אז אין לנו בעיה להגיד, זה באמת עבלה מוסרית בעיני מוסריות, בעיני מנושיות.
נכון.
שיש להם עניין להסביר את העמי מצוות ברמה המוסרית האנושית. או שזה רק קורה.
זה קשור למה שדיברנו בעבר על הפער בין מוסר אנושי למוסר טבעי.
פה זה נראה אידיאל.
שמה אידיאל?
הפער.
יכול להיות, אני רק בא להשתים את דבריך, נכון, תמיד דיברנו שפרשנות אנושית היא מקטינה, אבל כן יש כאן תביעה לאט לאט, טוב טעם ודעת למדני, שבזכות קיום הצוות לאט לאט אנחנו נתקשר למושגים יותר גדולים, ולכן כן, יש איזושהי קמיעה פנימית שבעקבות הקישור שלנו לעולם של המצוות, לאט לאט יתרחב עולם ה... החיים שלנו, כמו שאנחנו אומרים, מושגים של תומה וטהרה. לכן יש עניין לתת עם מצוות, כמו שאמרנו בעבר, נעשה ונשמע. קודם כל תחיה את עולם המצוות, תספג במחברים יותר גדולים, אבל בסופו של דבר השלמות הגדולה שאנחנו נתרחב לכלי דת הרבה יותר עשירים, הרבה יותר גדולים. אבל אתה צודק שההצטמצמות של דברים במושגים הקטנים שלנו, לפעמים אפילו כמו שאתה אומר, זה רק מזיק. לראות את הדברים בקצה כחון, שכמו שאר כאן אומר, שפעמים נאמר על הטוב רע ועל הרע טוב בתוך ההקשרים הצרים האלה.